שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף ב' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדף הקודם דיברנו על מבנה של קבר, או יותר נכון מערת קבורה. כמו שאמרנו אתמול, בזמנם לא היו קוברים באופן פרטני כל נפטר, אלא היו מערות קבורה, וראינו שלפי כולם הייתה חצר מעל פני השטח של הקרקע, שהיא הייתה בגודל של 6 על 6 אמות, ולאותה חצר היו מחוברות או שתי מערות, אחת מכל צד, זה דעת רבנן, או לפי רבי שמעון, 4 מערות, אחת מכל כיוון. אז זה מחלוקת אחת כמה מערות היו, וראינו עוד מחלוקת מה הגודל של המערות וכמה כוכים של קברים היו בכל מערה. לפי רבנן גודל המערה היה 6 על 4 אמות, ושמו שם 8 קברים סך הכל, כלומר 3 כוכים בכל קיר של האורך של 6 אמות, ועוד 2 כוכים בקיר של הרוחב של 4 אמות, ולפי רבי שמעון המערה הייתה בגודל של 8 על 6 אמות, לא 6 על 4, ושמו סך הכל בקירות עצמם 11 קברים, כלומר 4 בכל קיר של האורך, זה סך הכל 8, ועוד 3 ברוחב, אז זה סך הכל 11, ומעבר לזה לפי רבי שמעון הוסיפו עוד 2 בשני פינות, ואתמול דיברנו איפה בדיוק שמנו אותם. אז זה המחלוקת של איך נראה מערכת רגילה של בית קברות של אז. שוב, בשביל שנזכור את מה שחשוב לדף של היום, לפי רבנן הגודל זה 4 על 6, לפי רבי שמעון הגודל שכל מערה זה 6 על 8. כדאי מאוד לפתוח לרגע את הגמרא ולראות את הציורים בדף הקודם ברשבם, או לראות את הציורים שבאתר בדף הקודם. עכשיו, בדף הקודם, הנפקמינה של המחלוקת הזאת הייתה בדיני ממונות. כלומר, אם אדם שכר מישהו לחפור לו אזור של קברים, או אם אדם קנה שטח לקברים, לאיזה גודל הוא התכוון? לפי רבנן הוא התכוון לחצר עם שתי מערות וכל מערה זה 4 על 6. לפי רבי שמעון הוא התכוון למערה של 6 על 8 כפול 4 מערות כאלו. אז זה היה אתמול. היום נראה נפקמינה יותר בדיני איסורין. אנחנו מתחילים שתי שורות מסוף צדיק א' עמוד ב' בציטוט ממשנה ממסכת תועלות. אדם הולך בשטח והוא מוצא קבר. אז אם מדובר בקבר שהוא לא חלק משכונת קברים, אז אנחנו מניחים שהוא נקבר שם באופן ארעי ואפשר לפנות אותו. רק שמפנים, מפנים אותו עם התפוסה שלו, כלומר עם 3 טפחים מהקרקע שמתחתיו. אז זה אם מדובר בקבר יחיד או בשני קברים. אבל ממשיכה המשנה, אם אתה מוצא 3 קברים, והם מונחים בצורה כזאת שיכול להיות שהם פעם היו חלק ממערת קבורה גדולה והיא חרבה ורק הם שרדו, או שרק בהם הספיקו להשתמש, אז הם נקברו שם באופן קבוע ואסור להזיז אותם מהמקום. לפי מה אנחנו מחליטים אם הם חלק ממערת קבורה גדולה או לא? אז זה לפי המידות של מערת קבורה. רק שבמשנה הזאת יש מידות שונות מהמידות שלמדנו עליהם בדף הקודם. אנחנו הזכרנו שהמידות הם לפי רבנן 4 על 6 ולפי רבי שמעון 6 על 8. במשנה הזאת המידות הם 4 על 8. אז זה הגודל של המערה שאנחנו חושבים שאולי הקברים האלו הם חלק ממנה. ועכשיו אנחנו צריכים להשתמש בדמיון ולראות האם הקברים שאותו אדם מצא מסודרים בצורה כזאת שיכול להיות שפעם הם יהיו חלק ממערת קבורה. אז מה שצריך לבדוק זה המרחק בין הקברים. כלומר, אם מצאת אותם במרחקים כאלו שמתאים שהם יהיו חלק ממערת קבורה, רק אז אתה צריך להניח שזה חלק ממערת קבורה. אבל אם הם צפופים מדי, כלומר שיש יותר משלושה קברים על קיר של 400, שזה הקיר הקטן של המערה לפי המשנה הזאת, ככה זה לפי רשב"ם. ראשונים אחרים אומרים שגם לפי המשנה הזאת יש רק שני קברים ברוחב, ועוד קבר אחד מעבר לפינה, בקיר האורך. בכל אופן, לא יכול להיות שזה יותר צפוף מ-400 בסך הכל. אז זה במינימום. במקסימום, אם הקברים מפוזרים על פני שטח גדול מדי, כלומר שהם יותר משמונה אמות, שאז זה אפילו לא מתאים לקיר האורך של מערת קבורה לפי רבי שמעון, אז כנראה שהם לא חלק ממערת קבורה, ואז כן אפשר לפנות את הקברים האלו. אז שוב, מהגודל אומרת המשנה, אי אפשר שהם יהיו צפופים מדי, כלומר לא יותר משלוש קברים בתוך 400, וגם אי אפשר שהם יהיו מפוזרים מדי, כלומר שהם לא מפוזרים אל יותר משמונה אמות, כי הקיר הכי ארוך במערה זה 8 אמות. אז זה דבר ראשון. ממשיכה המשנה ואומרת שאתה צריך לדמיין גם מעבר לזה. הרי אמרנו שלפי רבנן תמיד היו שתי מערות קבורה, ולפי רבי שמעון תמיד היו 4 מערות קבורה. אז אתה עכשיו צריך לבדוק האם יש פה עוד מערות קבורה. עד איפה אתה צריך לבדוק? עד מרחק שבו אנחנו חושבים שיכול להיות מערות קבורה. אז מה המרחק הזה? אז אם נחזור לרגע לדעות שראינו בדף הקודם, לפי רבנן האורך של כל מערה זה 6 אמות, ובאמצע יש חצר של 6 אמות. אז אתה צריך לבדוק במקרה הכי גרוע 18 אמות, כלומר עד הקצה הכי אפשרי של כל המערכת של מערות הקבורה. כמובן רשב"א מאיר שזה רק האורך, אבל אתה גם בודק את הרוחב של המערה. כלומר אם מצאת את הקיר הרוחב, אתה צריך לבדוק האם יש כוכים בשני הצדדים של אותו קיר שהם בעצם קירות האורך, עד איזה מרחק? עד 18 אמה. אז זה לפי רבנן, ולפי רבי שמעון אתה צריך לבדוק עד מרחק של 22 אמות, כי כל מערה זה 8 אמות, ועוד השש של החצר באמצע, סך הכל יוצא 22 אמה. אז זה אם היינו הולכים לפי רבנן ורבי שמעון מהדף הקודם. אבל המשנה פה לא אומרת לא 18 ולא 22, אלא 20, ותכף נראה איך הגענו למספר 20. ודין אחרון קצר במשנה, אם מצאת איזשהו קבר במרחק של 20, אז אתה צריך להניח שאולי זה בעצם שייך למערכת קברות אחרת, אז אתה צריך לבדוק גם ממנו בטווח של 20 אמה, לראות אם יש עוד קברים. אז עד כאן המשנה, ועכשיו נראה על המשנה הזאת שני דיונים, כשהשאלה היא מי הוא התנה של המשנה. והגמרה מפרידה את זה לשני דיונים נפרדים, מי הוא התנה ברישה ומי הוא התנה בסייפה, ואין קשר בין הדברים, כך עולה בתוספות דיבור המתחיל במאי, וגם בעמוד ב' דיבור המתחיל הכה. אז דיון ראשון, כמי הרישה של המשנה. כלומר, אמרנו שלפי רבי שמעון, גודל של מערה זה 6 על 8, לפי רבנן, גודל של מערת קבורה זה 4 על 6, ואילו במשנה הזאת יוצא שגודל של מערה זה 4 על 8. אז כמי זה? אומרת המשנה זה כרבי שמעון, ותרי תנאי אליבד רבי שמעון. יש שתי דעות מה רבי שמעון אמר. דעה אחת זה מה שראינו אתמול, זה 6 על 8, אבל דעה שנייה זה מה שעכשיו רואים במשנה, וגם יש ברייטה שהמשנה עכשיו תביא, זה 4 על 8. אז הגמרה באמת מביאה ברייטה, ששם רבי שמעון באמת אומר בדיוק את המקרה של המשנה, שאדם מצא קברים, ושם המידות זה 4 על 8, ומפורש שזה רבי שמעון. רק ששם הוזכר עוד דעה שזה תנקמה שם, ואחרי זה נתייחס למחלוקת שם בין תנקמה לרבי שמעון, נגיע לזה בסוף. אז בזה סיימנו בעצם את הדיון הראשון, ועכשיו אנחנו בשליש התחתון של עמוד א'. הדיון השני זה לגבי הדין השני במשנה, שאתה צריך למדוד מהקברים שמצאת במרחק של 20 אמה, לראות אם יש פה עוד מערת קבורה. ושואלת הגמרא, מי הוא התנא שסובר שצריך לבדוק 20 אמה? הרי כמו שאמרנו מקודם, לפי רבנן זה צריך להיות 18 אמה, כלומר 6 אמות לכל מערה ועוד 6 באמצע לחצר, ולפי רבי שמעון זה צריך להיות 22 אמה, 8 אמות לכל מערה ו-6 אמות באמצע לחצר. אז פה הגמרא מביאה שתי תשובות, תשובה אחת שזה רבנן, תשובה אחת שזה רבי שמעון. אז התשובה הראשונה בגמרא זה שזה רבנן, 4 שורות לפני סוף עמוד א', ובאמת לפי רבנן צריכים לבדוק עד מרחק של 18 אמה ולא 20. אז למה המשנה אמרה 20? אומרת הגמרא, מדובר שהוא בדק את המערה הראשונה באלכסון. כלומר, מסביר השבם, באזור שהוא מצא את הקברים ששם אנחנו חושבים שהמערה הראשונה, אז לא מספיק לבדוק את האזור ששם היה פעם המערה, אלא צריך לבדוק גם את השטח ששם היה פעם הכוחים עצמם של הקברים. עכשיו, הוא לא צריך לבדוק שם כל סנטימטר, אבל הוא כן צריך לעשות קו אלכסוני שחותך את הכוחים באלכסון. כלומר, למשל, הוא יתחיל מהפינה החיצונית הימנית של המערה עצמה, והוא ילך בצורה אלכסונית עד שהוא מגיע לקבר שהכי קרוב ליד הפתח, בצד הכי קיצוני שלו. וכך הוא יכול לראות אולי האם יש קברים קטנים, שאם הוא לא היה בודק ככה, אלא רק בחלל המערה, יכול להיות שהוא היה מפספס. בעזרת השם נצרף ציור של זה לאתר. אבל במערה השנייה לא החמירו עד כדי כך, ושם מספיק לבדוק בקו ישר את חלל המערה מבפנים, כלומר את הפתחים של הכוחים, לראות האם יש שם קברים או לא. אז מה זה האלכסון של האזור של הכוחים? האזור של הכוחים, האורך שלו הוא כמו אורך המערה, כלומר 6 אמות, והרוחב שלו זה כמו העומק של הכוחים, שזה 400, כלומר מלבן של 6 על 4. האלכסון של 6 על 4 זה קצת יותר מ-7, בגמרא מעגלים את זה ל-8, ויוצא שבמערה הראשונה הוא בודק 8, בחצר 6, ובמערה השנייה 6, סך הכל 20 גם לפי רבנן. אז זה היה הסבר ראשון שה-20 אמה זה לפי רבנן. הסבר שני, שורה ראשונה בעמוד ב', 20 אמה אלו זה לפי רבי שמעון. ואמרנו כבר שלפי רבי שמעון לכאורה זה אמור להיות 22 אמה, כי כל מערה זה 8 אמות, אבל אומר רב שיש אמרי דרבידי, פה מדובר שהקברים שהוא מצא בהתחלה היו קברים קטנים של נפלים. ואז הוא יכול להניח שכל מערת הקבורה הראשונה שהוא מצא היא מערת קבורה של נפלים. ולכן גם לפי רבי שמעון מערת קבורה של נפלים היא לא אורך של 800 אלא 600. ואז יוצא שהמערה הראשונה זה 600, החצר זה 600, המערה השנייה אנחנו לא חושבים שאולי גם שם זה נפלים, אלא פה אנחנו חוששים שפה מדובר במתים גדולים, וזה כבר 800, יוצא סך הכל 6 ועוד 6 ועוד 8, 20 אמה. לכן הוא בודק למרחק של 20 אמה. אבל אם הוא מצא קברים רגילים בהתחלה וזו מערה רגילה, אז באמת צריכים לבדוק עד למרחק של 22 אמה. אז בזה סיימנו את שני הנושאים. את הגודל של המערה עמדנו לפי רבי שמעון השני, כלומר 4 על 8, ואת המרחק של 20 אמה אמרנו או לפי רבנן וזה יוצא 20 כי את המערה הראשונה הוא בודק גם באלכסון באזור של הכוחים, או לפי רבי שמעון ונעמיד שהוא מצא בהתחלה קברים של נפלים, וזה עדיין לא כמו הרישה, כי הרי ברישה אמרנו שמדובר לפי רבי שמעון בחדר של 800, ואת הסייף הרב שיש המעמיד שהוא מצא בחדר הראשון חדר של 600. כלומר, בכל מקרה ניתקנו בין הרישה לבין הסייפה, כאמור זה בתוספות דיבור המתחיל הכה בעמוד ב'. ועכשיו הגמרא מחזירה אותנו לברייתא שהבאנו בעמוד א'. הבאנו בברייתא בעמוד א' את דעת רבי שמעון השני, שהוא אומר שגודל מערת הקבורה זה 4 על 8. אבל הייתה שם גם מחלוקת בברייתא. רבי שמעון שם אמר חידוש, אם מצאת קברים רחוקים מדי, אז ברור שזה לא חלק ממערת קבורה. אבל אם מצאת קברים צפופים מדי, אז במשנה בעולות אמרנו שאם זה צפוף מדי זה גם לא חלק ממערת קבורה, כי ככה לא קוברים במערת קבורה, אלא כנראה שזה היה זמני, וככה גם סוברים רבנן של רבי שמעון באותה ברייתא. אבל רבי שמעון שם אומר אומר שלא נכון. אני יכול להתעלם מהקברים שבאמצע ולעשות כאילו שהם לא נמצאים, ואז אני מסתכל רק על הקברים שנותרו, והם כבר במרחקים רגילים של מערת קבורה, ואנחנו צריכים לחשוש שהייתה פה מערת קבורה. מה ההיגיון המציאותי הזה? נראה עוד רגע בתשובה של הגמרא לשאלה שעכשיו נראה. אז אנחנו עכשיו בשורה החמישית בעמוד ב', הגמרא משווה את הנושא הזה של מה שרבי שמעון אמר, תתעלם מהקברים האמצעיים, לדין אחר לגבי כרם. הגמרא מביאה משנה ממסכת כליים, ראינו את זה גם לעיל בדף פי ג', אפשר לראות באתר בשביל להיזכר, שבשביל להגדיר כרם ככרם צריך שיהיה מרחק מסוים בין העצים. אז שם ראינו שרבי שמעון אומר שהמינימום בין העצים צריך להיות 400. אם זה צפוף יותר, זה לא נחשב כרם. שם ראינו גם דעות אחרות וגם ראינו מה המקסימום, אבל כרגע זה לא משנה לנו. בכל אופן לענייננו, שם לגבי כרם יש מחלוקת. אם העצים בכל זאת כן צפופים מדי, אז שם לפי רבנן אני יכול לעשות כאילו שחלק מהעצים לא נמצאים, להוציא שורה אחת, ואז הם כבר לא צפופים מדי, ואז זה עדיין מוגדר ככרם. ואילו רבי שמעון שם אמר שלא עושים את זה. וכאן אנחנו אומרים בדיוק להפך. שדווקא לפי רבי שמעון אני יכול להתעלם מהקברים שבאמצע, ולפי רבנן אני לא יכול להתעלם מהקברים שבאמצע. אז למה הם הפכו את השיטות? מסבירה הגמרא, יש בזה היגיון מציאותי. רבי שמעון אומר, דווקא בקברים יכול להיות ששמו קבר זמני, כי היה ערב שבת ולא היה זמן, אז שמו אותו שם בינתיים, אבל הם לא התכוונו להשאיר אותו שם. בסוף קרה משהו וכן נשאר שם, אבל מבחינת מי שקבר אותו, הם התכוונו שיהיה פה מערת קבורה רגילה ולא צפופה מדי, לכן זה כן עכשיו מערת קבורה. לעומת זאת בגפנים, אין פתאום איזושהי סיבה של לחץ לשים עוד גפנים בצורה צפופה מדי ואז להוציא אותם יום אחד. אלא אם שמו אותם שם, כנראה שהתכוונו שהם יישארו שם, וכיוון שזה צפוף מדי, זה לא נחשב כרם. זה דעת רבי שמעון. רבנן אומרים להפך, דווקא בגפנים יש סיבה שהם שמו את זה באמצע, כי לפעמים מי שנוטע את הכרם נוטע את זה צפוף, הוא בודק איזה גפנים מצליחים ואיזה לא, ואז הוא מוציא את אלו שפחות הצליחו משתמש בהם לעצים, ובסוף נשאר לו כרם עם המרווחים הרגילים. לכן דווקא שם אני יכול להתעלם מהגפנים שבאמצע. לעומת זאת, בקברות פחות סביר שיקברו מישהו בצורה זמנית מהר בצורה צפופה, ואז יוציאו אותו, לכן אם זה שם, כנראה שזה שם בשביל להישאר, וכיוון שהקברים צפופים מדי, אנחנו לא מניחים שזה חלק ממערת קבורה רגילה, אלא זה היה שם באופן זמני, ואפשר לפנות משם את הקברים. אז נסכם את מה שראינו היום, ראינו את המבנה של מערות הקבורה לפי רבי שמעון ולפי רבנן, הבאנו משנה ששם ראינו גודל אחר של 4/8, ואמרנו שזה דעה שנייה במה שרבי שמעון אמר. דבר שני שאמרנו, שזה שמודדים משם 20 אמה, ואמרנו שזה מתאים או לרבנן שלכאורה היה אמור לצאת 18, אבל הוספנו עוד 2 בגלל האלכסון, או לרבי שמעון שעקרונית אומר 22, אבל במערת נפלים, אז יוצא באמת 20. אחרי זה דיברנו על האם אפשר להתעלם מהקברים שבאמצע, לפי רבי שמעון כן ולפי רבנן לא, ולמה בכרם זה בדיוק הפוך, שלפי רבי שמעון לא ולפי רבנן כן. ובזה ברוך השם סיימנו את הפרק, הדרן הלך המוכר פירות, מחר בעזרת השם נתחיל את פרק בית קור, האומר לחברו בית קור אפר אני מוכר לך, כל טוב.